אז היום אנחנו בפודקאסט עם נדב מאירסון. מי שלא מכיר, נדב מאירסון הוא מאמן, והיום הוא גם מאמן מנטלי. אתה עוד שנייה תספר בדיוק כשאני לא סתם את זה, אבל אני הכי חשוב להתחיל מ... אתה זוכר איך נפגשנו בפעם הראשונה? לא, איפה נפגשנו בפעם הראשונה?
אני חושב שאנחנו נפגשנו ב-RFA כשאני הנחיתי, לא?
נכון.
שעוד לשנינו היה קצת שיער.
כן, ליד המים שם, איפה ששחינו. ואז אם אני עוד טועה, אתה אמרת לי, ומאז אני משתמש בזה, אוי זה אתה, אני כמעט, זה יושב לי בראש כאילו שאתה אמרת, שקרוספיט זה ספורט לרוסים, והייטקיסטים בכושר.
מושיק, קידר.
איפה להיות? אבל זה היה באותו אירוע, בוודאות.
אני אצטט אותו כי זה הוא, אני לא הייתי אומר את זה בחיים, הוא אמר, קרוספיט זה של חננות ורוסים. ואז הוא חזר ואמר, רוסים הם לא חננות.
אוקיי, אז זהו,
זה מושיק קידר.
ומאז אנחנו מכירים כזה, ומאז אני עוקב אחריך, ואז ראיתי אותך כזה בתוך את עולם קרוספיט, אבל גיליתי שאתה עושה עוד הרבה דברים אחרים, ואז פתאום ראיתי פוסטים שלך בארצות הברית, ואז פתאום ראיתי, אז זה שאתה עושה המון, ועשית המון, וגם היום זה כל מה שקשור לאימון מנטלי, אז אני אשמח שאתה תספר לעצמך, למי שלא מכיר, לא ארוך מדי, אבל שכפה למי שלא מכיר ש...
הכל התחיל בכיתה ג' זה נכון כשהייתי בן 7 שלחו אותי לקראטה, אז אני בעצם איש קראטה מגיל 7, היום אני בן 47, זה מלא זמן, ועם אומניות לחימה המשכתי והמשכתי תחרויות וכן הלאה וכן הלאה, ואז הגעתי לעולם האימון בכלל. אז אני מאמן חדר כושר, אני מאמן קראטה, ואז הייתי מנהל ובעלים של מועדוני כושר בתל אביב, הייתי שותף ברשת מועדוני כושר, ואחרי זה הייתי בהנהלה של רשת אחרת מאוד גדולה. אז כאילו מבחינת גם הפרונט של הדבר הזה, וגם מאחורה של הדבר הזה של עולם הכושר, אני חושב שביקרתי בכל המחלקות. אם זה לעמוד בקבלה, אם זה להיות בסטודיו ללמד, אני בשנת 2000 התחלתי איזה משהו מחתרתי, שנקרא אימוני קיקבוקס בסטודיו עם מוזיקה. והיום,
ברור,
כן, די מוכר. אבל את לקרוספיט אני חושב נחשפתי בשנים האחרונות. אני גאה אבל להגיד שהראייה שלי מאוד רוחבית על הדברים. זאת אומרת, אני מאוד אוהב יוגה, אני מאוד אוהב פילאטיס, היה לי גם סטודיו למחול, ואני מכיר את הקטע הניהולי. ואני מאוד מתחבר לקרוספיט בגלל הוורסטיליות שלו. אם אתה רוצה להיות טוב בקרוספיט, אתה צריך להיות טוב בהכל. Having said that, זה גם החיסרון שלו, כי אתה לא יכול להיות טוב בהכל. אז ישנם אנשים שכמוני, שבחצי שנה האחרונה, עזבתי את הקרוספיט והתמקדתי ב-weightlifting. מעניין. הייתי תקופה גם בטלוויזיה, ממש מזמן, עשיתי ריאליטי שנקרא לרדת בגדול, ואחרי זה עוד ריאליטי שנקרא המאמנים, עוד כל מיני כאלה, ומלא תוכניות בוקר וכן הלאה, בתקופה שעוד חילקו חתימות ברחוב. אז אני עושה גם הרצאות בארגונים, בגלל זה גם הועלתי בארצות הברית, טיילתי בארצות הברית בכל מיני קהילות, וחיברתי לספורט וליהדות. מעניין, זהו, בגדול, זה עלי. אני מנהריה, אבא לשתי בנות מקסימות, גרתי בתל אביב עד גיל 46, ולפני שנה עברנו לחיפה. אני גר בבת גלים, הים נמצא ממש פה, משהו כמו 10 מטרים ממני, וזה מדהים.
זהו. ממש. חד סיפור. אבל יהיה לי אפשר מלא שאלות, לא קשור של מה שבואו לדבר, אבל זה נצא להתאים לנושא העיקרי, ואז אנחנו, כי יש לי הרבה דברים לשאול בלי קשר.
בבקשה.
זה טוב, כי אתה לא תוכל להגיד, אני לא אספר לך, כי זה בפודקאסט.
אז אם אתה רוצה לקצר, תעשה ככה, אני אבין.
הסיבה לזה שסוג של רציתי שנעשה פודקאסט, כי אני עכשיו עשיתי את הקורס שלך, קורס מנטלי למאמנים. שזה קורס לא ארוך, זה כאן 5 מפגשים, נכון? זה 5 מפגשים, פעם בשבוע, שמה שבגדול הוא מלמד, הוא ככה נראה שהוא נותן לי כלים לעבוד עם המתאמנים שלי, וקצת מעבר לרק תוכניות אימון, והאם סטייט שלך הוא טוב, והאם צריך לדחוף קצת יותר ממצות האצבעות או מהקיר, אלא גם בדברים שהם בסוף חשובים, שזה התקשורת, שזה לתת המוטיבציה שהם צריכים, שזה לעזור להם למצוא את המתנות שלהם קצת יותר טוב. נחשפתי לכל מיני דברים לפני הקורס שלך, אז הרבה דברים גם התחברו לי, אבל אני הרגש שזה מאוד ממוקד, שזה לא היה ארוך, זה היה 5 מפגשים, זה היה מובן, זה היה ממוקד, ואני חושב שנעשה פודקאסט וקצת נדבר על זה. ממש גם אני אשמח, וגם על מה שאתה עושה היום בכל שקשור לאימון מנטלי. וכן כזה, וודו מג'יק. זה הדר שלו.
כן, זה קטע. בגלל, אני מאמן קראטה, אני מאמן מגיל 15, וכל הזמן אנשים מאמנים דוחפים, ונותנים משפטי מוטיבציה, ועכשיו עם הרשתות, אז אינסטגרם וזה, כולם גם הפכו להיות גורואים של הורדתי 3 קילוגרמים, בוא תראו איך עושים את זה נכון. וזה תמיד סקרן אותי הפן המנטלי, אבל על אמת, לזקק אותו. איך מאמן, לא יודע, בהפסקה של ברצלונה, שכולם שם מקבלים מאות מיליונים של דולרים לעונה במחצית, הוא בעצם מדבר אותם על מוטיבציה. או איך זה, או ג'ורדון, או כל מיני דברים כאלה. אז הפן המנטלי סקרן אותי. אז עשיתי הסבה באדלר, במכון אדלר, 3 שנים למדתי את זה, ואחרי זה עשיתי עוד קורס של פסיכולוגי של הספורט, וכאילו, כי זה אני מאוד רציני בכל מה שאני עושה. אז העמקתי בזה, וזה מה שאני עושה היום. אני לוקח אנשים, אם הם ספורטאים, אם הם מאמני כושר, או אם הם אנשים מן היישוב, ואני עושה להם תהליך של אימון מנטלי. ואז אמרתי, אני מאוד אוהב את זה, ואני באמת חושב שיש לי מה לתרום, אז יצרתי את הקורס הזה, שזה רק 5 מפגשים, שהוא ספציפי למאמני כושר. בואו ניתן לכם כלים, אז בואו 3 שנים, אבל בואו ניתן לכם הצצה לעולם הזה. כשהמתאמן אומר לכם, אני מפחד לעשות מסל-אפ. כשהמתאמן אומר, אני מפחד להירשם בכלל, אני מפחד להתחיל איתך אימונים אישיים. זאת אומרת, מה עומד בבסיס הפחד הזה? ומה זה פחד? איך אני כמאמן עוזר לא לנהל את הפחד? איך אני כמאמן מזהה שהפחד מדבר, ואיך אני לוקח את זה ואני עוזר לו? כי משפט כמו, יאללה, מה אתה מפחד? זה לא מה שהוא רוצה לשמוע עכשיו. או משפט כמו, הנה, אתה רואה אותו, הוא פחד, סליחה, הוא פחד, ועכשיו הוא לא מפחד. זה לא הדבר הנכון להגיד. אז אני נותן כלים לזהות, מקווה שאני מצליח, לזהות את הסיטואציות שבהן צריך לא ללכת לפי האינסטינקט שלי כבן אדם, אלא לזהות, פה יש לי אמונה מגבילה, כשאני מזהה אמונה מגבילה כמאמן, מה אני אמור לעשות? איך אני רותם אותו? ואז יש, סתם זורק, יש אמונה מקבילה שאני מזהה אצל המתאמן, ויש אמונה מקבילה שאני מזהה אצלי. למה אני, מדריך מעולה, לא מצליח לפרוץ? אני מת לפתוח סטודיו, אין לי כסף. כל מיני אמונות מקבילות כאלה, עסקיות או אישיות. והפן השלישי, זה אמונה מקבילה שלי כלפי המתאמן. האם אני מסוגל, או וואל, אני לא משהו במסל. אמנם אני מאמן קרוספיט, הסלאפ שלי בסדר, אני לא... האם אני מסוגל לעזור בכלל לבן אדם הזה? זאת אומרת, יש פה כל מיני רבדים. וזה מה שאנחנו עושים בקורס.
שאלה ש... כמה דברים, אחד דבר שעלה לי שעשיתי גם, לא אנקדוטה, אבל בזמנו, טריינינג טינק טנק, מישהו הכיר אותו, עובדים כזה בליווי מרחוק, עם קרוספיטרים, בגיימס, לא בגיימס, אז הם העלו כמה שאלונים כאלה, ואז הם שאלו כאילו למאמנים, כי יש להם גם טריינג טינג טינג שנקרא The Classroom, שזה שירות כאלה למאמנים, שאתה יכול להיכנס שבסת ללמוד, אז הם שאלו, לפי דעתכם, מה הכי חשוב בתהליך של מתאמן? התוכנית אימון? התקשורת עם המאמן? או אני לא זוכר מה היה, או החוויה. והתוכנית אימון הייתה במקום שלישי, זאת אומרת, הכי פחות משמעות, המאמנים אנו שזה הכי פחות משמעותי, ואז הם שאלו, במה אתם משקיעים את רוב הזמן שלכם, התשובה היא תוכנית אימון, חד משמעית. אז אנחנו כמאמנים מבינים, שבסופו של מה שישפיע על איך שבאדם משתפר, שוב פעם, צריך שיהיה שם היגיון בתוכנית, אבל זה החוויה שלו, זה התקשורת ביניכם, והאם אתה מצליח לייצר את הסביבה הזאת, שבה הוא יצליח להתאמן טוב, והתוכנית אימון זה איפשהו שם בסוף, אבל כמאמנים גם אנחנו מתיישבים, ומה שחשוב לנו זה תוכנית אימון. אז זה בדיוק הקורס זה בא ממש לקשר בין זה.
אז בהרצאות שלי אני שואל אנשים, אם זה הייטקיסטים לפני שהם עושים במצגת, או שאם אני עכשיו מדבר איתך, ולד, אתה לפני תחרות, כמה משפיע הפן המנטלי? באחוזים, 20%, 30%, 40%, 50%. אתה תגיד לי מספר, אתה יכול להגיד מספר? כמה זה הפן המנטלי?
60.
האם אתה משקיע 60% מהזמן שלך בפן המנטלי, או שאתה משקיע 60% בפן הפיזי? ואני משוכנע שהתשובה היא...
בפיזי. השאלה היא, כי השנה הטובה שלי בלהתחרות זה 2017, בפן המנטלי כן השקעתי, אבל אני חושב שמה שעזר לי בפן המנטלי זה הכמות אימונים והזמן שעברתי בלהתאמן, כי הרגשתי שאני מוכן, כי הרגשתי שאני טוב, וכאילו, אתה מבין, לא ישבתי עם עצמי ועשיתי לעצמי איזשהו שיח, אלא פשוט יצאתי מהתקופת אימונים, אמרתי, בוא, אני עשיתי כבר מה שהפעלתי כאילו בשנה הזאת, אז אני מרגיש די בטוח בעצם. לעומת שנים אחרות.
כשאתה, אני משוכנע, שנכנסת לסנאץ' בתחרות, לא חשבת, היית ממוקד, היית בזון, עשית מה שאתה צריך לעשות. ואתה שם. ואתה יודע, מאמנים לפעמים, אתה יודע, לא...
סנאץ' זו דוגמה טובה, כי אני חושב שבסנאץ' כשאנשים עושים את הפיאר של מ-100 ל-102.5, באחוזים זה כלום. אין, זה לא... אתה מספיק חזק. זה לא... הבעיה היא לא שם. כמה פיארים נשברו אצלי, אצל מתאמנים שאני מכיר על זה, זה שדוד ליטווינוב עבר וזרק איזו פלטה עלמות שלא שמת לב. וגם מה שכחת, שם פלטות בזמן שאתה דיברת עם מישהו, שם לך פלטות, אתה נכנס, כנס, אתה נכנס, אתה לא יודע מה המשקל, אתה עושה C, אז הוא אומר, תסתכל עלמות, איך זה קרה?
נכון. כי 100, אחלה, 102 כובד לי. לא, 102 לא כובד לך, אתה פשוט רועד, אתה פשוט לא מבין מה קורה איתך, אתה פשוט מתרגש וכן הלאה וכן הלאה. אז יש את הרובד של האמון המנטלי, זה איך להתכונן לרגע הפיק שלך. ואז אנחנו מדברים גם על אמונות מגבילות, זה בתהליכים אחד על אחד, אנחנו מדברים על הדמיה, אנחנו מדברים על להירגע, אנחנו מדברים על נשימות, אנחנו מדברים על דיבור עצמי חיובי, אבל זה תהליכים שקורים הרבה הרבה לפני התחרות. זה אצל המתאמן, או אצל המאמן שהוא מכין, או שהוא מכין מתאמן. אבל יש פן מנטלי שאומר, בוא תלמד להקשיב. כשהמתאמן אומר לך X, מה הוא בעצם מנסה להגיד לך? או לחלופין, כמו שאמרת, המטרות. האם המטרות שלך כמאמן נכונות? האם המטרות שלו כמאמן... זה שהוא אומר לך, הוא רוצה, לא יודע מה, רוצה לעשות 100 סנאץ', צריך לדבר על זה. האם המקום שלי כמאמן זה להגיד לו, אח שלי, שחרר? או האם המקום שלי כמאמן להגיד לו, יאללה מעולה, כל הכבוד, בואו נתחיל לאט לאט. שאלה חשובה.
כן. ניף תומר שואל, האם עשית כמה זה 105 או 100 קילו סנאץ' מהרצפה? אם אנחנו לא מדברים על סנאצ'ים, אז הוא החליט לשאול. השאלות שקיבלנו באינסטגרם.
שאלה טובה, שאלה טובה.
אז עשית או לא?
לא, עשיתי רק מקוביות 100, מארגזים סליחה, ומהרצפה יש לי 95, עוד לא, מהרצפה.
מה האמונה המקבילה? שלא נתן לך להניף מהרצפה. הנה, רגע האמת, נדב, רגע האמת.
לא, לא, דווקא אין לי מונה בביאה, דווקא להסך, אני כמו מגרגור, אני יודע שאני יכול, אני רואה את זה, אני חולם על זה, ברור לי שזה יקרה, אבל כשאני אומר שאני רוצה מהרצפה, אני רוצה בלי רצועות, כמו שצריך, אני רוצה גם שיהיה יפה, אני רוצה שיהיה 100 מגניב. אני סומך מאוד על התהליך. אז אם יש לי יום הרמות, ענפות, whatever, לא טוב, פשוט משחרר, לא אכפת לי. כי אני סומך על התהליך, ואני סומך לשריק, המדהימה, הרכה לו, המאמנת שלי, ואני פשוט בא למחרת, הכל ממש ממש בסדר. אני לפני 10 שנים, או שיש קלרנס קנדי, אם אתה מכיר אותו, הוא האירי, הוא הצליח לעשות סלאץ' 190, והוא אומר, אני עכשיו ניסיתי 30 פעם, עד שהצלחתי, והוא הצליח. וואלה, אני לא שם. אני רוצה לבוא, כמו שיוני שווייצר מקרוספיט תל אביב אמר לי, אני, אתה אמור לבוא, להיכנס, ולא בפוקס. אמור לעשות את זה כשאתה מוכן. סברנו. ואז אני שם, אני לא קלרנס קנדי.
דיברת על, הפרעת על זה? מיה או ויזואליזציה? זה משהו שגם קפץ לי, אני מכיר את זה מזמן, אבל כאילו אף פעם לא בטי השתמשתי בזה יותר מדי עם המתאמנים, אבל בזמנו, קרוספיט אינביקטוס, מי שמכיר אותם, פעם 2017-16, לאופן היו מציעים, קבצים מוקלטים של אודיו, שהיו מעבירים אותך, היית עושה מנהיים, מתיישר לזה 10 דקות, והיו מעבירים אותך דרך האימון אופן, חזרה חזרה, דמיין את עצמך אם תופס תמות ועושה 6 חזרות של טראסטר, מניח אתה, כאילו ממש, והייתי לשב ככה לפני האימון, ודמיין את כל האימון, ואז כשאתה נכנס, הייתי כאילו נכנס פעם שנייה, כאילו פעם שנייה אתה נכנס לאימון, אתה ממש הרגשת איך הוא יהיה, זה מדהים.
ההדמיה הזו זה לא רק לשבת באוטו ולהיות בשקט ולהירגע, גם למשל, כשאני עושה הדמיה ל-100 סנאץ', אז ההדמיה זה לא כשאני אלמות, אלא מאיפה שאני בא, איך שאני שם את הגיר, הכל לאט, ואני מלווה את זה שלב, שלב, איך שאני עושה את זה. אתה רואה את זה כשמרמים משקולות אולימפיים, אם הם עולים לפלטפורם ויש איזה בעיה או משהו כזה, אז הם חוזרים אחורה ועולים מההתחלה, כי זה. אגב, הרמת משקולות זה אחד מהענפי הספורט, שזה שנייה בערך, משהו כזה, זה כלום. אתה נשפט ואתה חייב להיות מדויק מאוד 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 מאוד. זה, כלומר, לא, זה לא מרתון, מרתון, פתחת לא טוב, נכון, קצת לשפר, אתה יכול, קרבי גרוף, אולי.
כן.
אבל בהרמת משקולות לא, זה לא כן.
כן, זה תמיד שכשהתחלתי, כשנחשפתי לעולם הזה, זה הייתי אומר, מה כל כך כאילו, לא קשה, אבל אני אומר שזה קשה, אבל מה, על מה, על מה אנשים מפרים כפיים? הרי בסוף זה, זה כזה ספורט של אחוזים ומשקלים, ואם הבאדם להתאמן בבית, איך להגיע אותם משקלים, אז הוא יוצא לבמה, ועושה את אותם משקלים, ומה כאילו, מה כל הבאז? ואז פתאום אתה רואה, אנשים שעושים סיים על הבמה, אנשים שנכשלים במשקלי פתיחה שלהם, אז אנחנו, אוקיי, אוקיי, זה אפשר.
כן, ואם אני רואה מדריך חתיך עם הרבה עוקבים, אבל לא עושה כסף, ואני רואה מדריך שהוא פחות חתיך, עם פחות עוקבים, שכן עושה כסף. זאת אומרת, יש הבדלים בין האנשים, יש הבדלים בגישות, יש הבדלים, לא סתם לומדים שיווק, לא סתם לומדים את הטכניקה כמו שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, אתה רואה, לא, בוא נחזור שלי על הרמת משקולות. מה שמפריד, מניף, טוב למניף מצוין, זה לבוא לפיק שלך ברגע הנכון. אותו הדבר לגבי, לא יודע, אוסיין בולט או מייקל ג'ורדון, שתמיד הכדורים באו אליו ברגע הנכון, ותמיד בהרצאות שלי אני מדבר על סימון בלס, שפשוט לא הגיע לאולימפיאדה. היא פשוט המתעמלת האמריקאית השחורה, שהיא פשוט, היא הכי טובה עבר, יש תרגילים על שמה בעודה בחיים, והיא לא, ימור, נכשלתי בפן המנטלי, לא הצלחתי להביא את עצמי. למה? כי צביעות, ופה שם אלף אחד בפן. אז מה שאני עושה, מתאמנים, אנחנו בונים פרופיל ביצועי. למשל, אני עכשיו נותן לך, מי הקרוספיטר הכי טוב בעיניך? אתה תגיד לי,
ולפי דעתי, ריש פרוינינג, מאז ומתמיד.
פולה, ריש פרוינינג. ואז אתה,
עד שהיום הוא לא, אבל עדיין, בראש שלי אני רואה אותו כדמות להרצה.
עכשיו נכנס להתחרות באינדיבידואל במאסטר.
וזה גם מה שכל כך כיף בו. שהוא כאילו, הוא כאילו נהנה מזה תמיד.
כן.
היו כאלה שבאו ועשו זה כעבודה, אבל הוא תמיד עושה זה בכיף.
אז אחרי שאתה בחרת אותו, אני אשאל אותך איזה תכונות בשבילך הביאו אותו לאן שהביאו אותו, ואתה תגיד לי, השקעה, מכן הלאה וכן הלאה, לא יודע. מה התכונות?
אני לא יודע, אחד הדברים זה באמת, אני לא יודע אם זה תכונה, אבל הוא נהנה מזה, הוא עושה את מה שהוא אוהד, ושזה נוזר, הוא ממש נהנה לי.
הכוונה של פשן, התמדה וכן הלאה וכן הלאה, ואז אנחנו נעבור כל אחד ונגיד, אם הוא 10, כמה אתה? ואז אנחנו בונים את הפרופיל ביצועים שלך, שבעיניך, זו נוסחה להצלחה. ועל זה אנחנו נעבוד אחד אחד. זה מה שנושא מתאמנים שלי. אגב, אני עושה את זה גם עם בעלי עסקים בתחום הפושר. יכול להיות בן אדם שיש לו סטודיו בראש פינה, סתם אני זורק, ואז מהו סטודיו מוצלח בעיניך? ואז יגיד לי, זה סטודיו מוצלח, זה סטודיו שעושה 1, 2, 3, 4, ואז אנחנו בונים לו פרופיל ביצועים לסטודיו מוצלח. אחרי זה אני גם בונה איתו פרופיל ביצועים למנהל המוצלח. ואז אני יכול למדוד הצלחה. כמו שהמתאמן בונה הצלחה, אז גם אני באימון איתו. אנחנו עכשיו עובדים איתו על, סתם אני אומר, על ידע באקסל, לא יודע מה. אז אפשר להגדיר את זה. מ-5, השתפרת ל-8. אנחנו עובדים איתו על יצירתיות. הוא חושב שיצירתיות זה חשוב. כמה אתה ביצירתיות? 5. עושים תהליך, ויכול להיות שאחרי חודשיים הוא יהיה ביצירתיות 8. התקדמת. ואז אנחנו בונים לו גם ביטחון עצמי. עובדים לו לחוסן המנטלי, ולהלן עשיתי איתו עבודה מנטלית, גם כבעלים של עסק, וגם כמנהל בעסק. זאת אומרת, אני מאמן גם ספורטאים, גם בעלי עסקים, וגם אנשים מן היישוב שמחפשים, לא יודע, זוגיות, רוצים לעבור דירה, כל אחד והסיפור שלו, וזה מרתק איזה סיפורים יש לאנשים. האם אני מבין בכל הדברים האלה?
איך אתה יכול לאמן מנטלית מי שרוצה, כמו שאת, לעבור דירה? כאילו זה נשמע לי כבר שמאוד טפני
אז זהו.
יש לך את הכסף, מצאת הנכס, תעבור. מאיפה את הכסף? תהיה חזק. או חפש יותר טוב.
עוד פעם, לעבור דירה זה כמו לעבור עבודה. האם יש לי את הביטחון העצמי? מה אני אעשה שם? האם אני יודע, האם אני אסתדר שם, האם, לא יודע, מכירים אותי, לא מכירים אותי, אגב, אחרי 25 שנה בתל אביב, עברתי לחיפה, לא מכיר פה אף אחד. אז אנשים לוקחים או לא לוקחים החלטות נטו, גם אם עסקית זה מאוד ברור, זה הדבר הנכון לעשות, אתה רואה שהם לא עושים את זה, זה הפן המנטלי. אז האם אני מבין, יש לי לקוח מהגדולים בארץ בפורקס, האם אני מבין בפורקס? ממש לא. אחד, אני עובד עם מי שהיא על זוגיות. האם אני מבין בזוגיות? אני לאו דוקטור, ממש לא. אבל מה שחוסם אותו, את האומה פורקס, וגם את ההיא, וגם את הספורטאים, זה אותם דברים. זה אמונות מגבילות. ובזה אני מאוד מבין. אני כל כך מבין שאני יודע להגיד שאני לא יודע כלום, ואני שואל את השאלות הנכונות. ופה אני אומר, לכל אלה שנותנים את הטיפים שלהם באינסטגרם, מה שחשוב בחיים זה להיות עם כוח רצון.
חבר'ה,
מה אתה אומר פה בכלל? אז התפקיד שלי זה לשאול שאלות, ולרדת, להוביל את המתאמן לתשובות הנכונות עבורו. ואז זה לא משנה אם זה בזוגיות, אם זה במעבר דירה, אם זה בהחלפת מקום עבודה, או אם זה מנהל בוקס, או אם זה ספורטאי תחרותי שלא מצליח, כי יש לו אמונה מגבילה ש... הוא יפשל, יש לו אמונה מקבילה שהוא לא יצליח, וכן הלאה וכן הלאה.
הייתה, קיבלתי עוד שאלה היום באינסטגרם, אם אנחנו עושים פודקאסט על זה, מי שיש שאלות, אני מעדיף להקריא אותה, לקרוא אותה שוב פעם בטלפון, כשאני לא אתאה בדיוק ב...
אני אוהב את זה שאתה מתקיל אותי. אני אוהב שאתה מתקיל אותי, כי אתה יודע, הכנתי את השאלה מראש, אבל זה מגניב ש...
לא, 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 זה שאלה שגם... לא. אז, אוקיי, אז השאלה, טוב, קצת ארוכה, אני קצת אקצר אותה, אבל בגדול השאלה היא על איך אנחנו כבני אדם גורמים לאנשים שקרובים אלינו לעשות איזשהו שינוי מנטלי או להתחיל להתפתח בפן הזה. סתם לדוגמה, אני אקח, יש לי נגיד חבר שהוא לא, זה לא מעניין, הוא בעלה מאוד פשוט והוא מאוד כזה מרגיש שהוא תקוע והוא לא מרוצה מהחיים, אבל הוא גם לא מוכן כאילו להתחיל איזשהו תהליך מנטלי, לא איך, האם צריך לחכות שהם פשוט יגיעו למסקנה לבד שהם צריכים להשתפר, או שאנחנו אמורים איכשהו לדחוף אותם לזה?
אני חושב שאתה יודע את התשובה.
אני לא.
אוקיי, אני כשהייתי מאמן כושר, כשאנשים באו אליי, הייתי כוח רצון להשכרה. התגעיתי בזה שאני כוח רצון להשכרה. היום, אם עומד מולי בן אדם שלא מוכן לעשות שינוי, אין לי מה לעשות איתו. כי בשביל לעשות שינוי, אתה צריך לרצות לעשות שינוי, אתה צריך לעשות ויתורים בשביל לעשות שינוי, אתה צריך לעבוד בזה, והוא מקבל שיעורי בית, וזה לא קל לעשות שינוי, לא קל לעשות שינוי, כי אני כרגע באזור הנוחות שלי, אגב, יכול להיות שאזור הנוחות הזה הוא לא נוח בכלל, אבל אני באזור הנוחות שלי, על מנת לצאת מאזור הנוחות שלי, אני צריך לזעזע את המערכת, אני צריך לשים סימני שאלה על כל הדברים הברורים לי בחיים, אם בן אדם לא בא אליי, מחויב ויושב כמו שאתה יושב ככה עם העיניים ומקשיב לי ורוכן קדימה, אלא יושב לי ככה בכיסא, מה אני אגיד לך? זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ואני לא יכול להגיד לו, אתה צריך לעשות שינוי, הנה, הייתי בלרדת בגדול. אני לא יכול לבוא להגיד להם, חבר'ה.
אני כחבר לא יכול לגרום לאיזשהו להגיע אליך. אתה מבין? כאילו...
אני לא יכול... להגיד לבן אדם, בוא תעשה שינוי, לך לנדב, אולי לתת לו את האופציה, אבל אני לא יכול לדחוף בן אדם, אם הוא לא רוצה את זה בעצמו. כמה אנשים ביום, לא בשבוע, אומרים לי, צריך להתקשר עליך זה וזה, נתתי לו את הטלפון שלך. זה לא קורה. כי אם הוא לא רוצה לעשות שינוי, זה לא יקרה. האם אפשר לבוא ולתת לו את האופציה, בעדינות, ולהגיד לו, שמע, אתה יודע ש... אתה יודע, כן.
זה ממש טוב, זה ממש מזכיר לי כושר, ושינויים בגוף אצל אנשים. כמה פעמים אתה אומר לחברים, זה חיתן, אתה אומר, אחי, אתה כאילו, עזוב, זה כבר לא אסתטיקה ויופי, זה בריאות. אתה צריך לחושב זוז.
והנה התשובה.
עד שבן אדם לבד לא אפל לו הסימון, זה לא קורה.
והנה התשובה. אתה חושב שהוא לא יודע את זה? אתה חושב שהוא לא מסתכל בריא כמוך, אבל אתה מסתכל שהפקטורליס והדלטואיד עומד לך, אתה יודע, כמו שצריך, ואם לא, אז אתה דופק סט. הוא עומד מול הראי, לא אוהב את עצמו, מת לעשות את השינוי, אבל הוא לא מצליח, אתה יודע, הוא עוד לא שם, הוא יודע את הכל, פחמימות חלבונים, הוא אלוף בזה, ואנחנו מדברים על...
90% מהאנשים יודעים, מה הם צריכים לאכול.
כל, אם עכשיו מאמני כושר שומעים אותנו, חברים, צאו מנקודת הנחה, שהמתאמן הבא שבא אליכם, אתם לא מתאמן, המאמן כושר הראשון שהיה לו בחיים, הוא כבר עבר 20 עם 30 דיאטניות. דעו מה הוא עבר, ועכשיו הוא בא אליכם. הוא בא אליכם כי אתם הצ'אנס האחרון ונוסף. אז תעשו דברים שונה. תעשו, תפתיעו אותו, תפתיעו גם את עצמכם. מקווה שעניתי לה, לגברת הנחמדה, אבל לא. כן, זו התשובה. זה לא, אוקיי, סליחה. אם בן אדם לא רוצה לעשות שינוי שכרוך בוויתורים, זה לא יקרה. אתה רוצה להתחרות ב-RFA, אתה חייב להתאמן, כמה? 3 שעות ביום? ולעד, כמה זה?
לא, זה תלוי בעד, זה כמו שאתה צריך להקשיב. זה לקלירות את הבאדם, אי אפשר להחליט את זה, אז מאוד תלוי. יכול להיות שזה 5 ימים של שעה בשבוע, תלוי באיזה רמה הוא נמצא.
אוקיי, טוב מאוד. אז צריך להיות מוכן לעשות ויתורים, ועל מלאט לעשות שינויים, אתה צריך להיות מוכן לשנות משהו בחיים שלך.
יצא לך מתישהו בתהליך, ליווי, לא משנה אם זה עסקים, מתאמנים, שאנשים להוריד אותם מהמטרות, כי הם באו עם משהו נורא הזו, עם משהו שאתה ידעת ש... כאילו אין, זה לא יקרה.
100% מהאנשים שמגיעים אליי בשביל מטרה, מבינים שזו לא המטרה האמיתית.
אוקיי.
100% הגיעה אליי בחורה שאמרה לי, אני רוצה אורח חיים בריא, ואנחנו עובדים כרגע לזוגיות. כי תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בעיקר שאנחנו תקועים, מה הנושא? מה הנושא פה? תמיד שמישהו רב עם הבן בת הזוג שלו, הם לא רבים באמת על המשחת שיניים. מה הנושא האמיתי? הנושא הוא שלא מקשיבים לי. הנושא זה שלא רואים אותי, שקולי אינו נשמע. מה באמת המריבה בין פוטין לבין אוקראינה? מה הנושא האמיתי פה? זה השאלה. ומהר מאוד אנשים מבינים, אני אומר לך, 100% מהאנשים שמגיעים אליי, לא עובדים על הנושא שהם חושבים שהם באו אליו. שלום באתי ליוגה. למה? כי אני רוצה להיות גמיש. אז אולי תלך לשיעור מתיחות? אוקיי, בסדר. כאילו המטרה זה להיות גמיש, יש דרכים אחרות גם להגיע לשם.
כן, כן, לא, לגמרי מובן, ויכול להיות שהמטרה היא בכלל לא להיפצע, ואם זה לא להיפצע, איך זה לא יוגה, אז כן.
אני רוצה...
יותר, זה קרון.
אני רוצה להשתפר בסנאצ'ים, אם כבר תחנו את הנושא הזה, ואז הוא הולך למאמן, והמאמן אומר לו, חיש, טכניקה מדינה, אתה פשוט צריך לעשות, לפתוח ומוביליטי. פותח מוביליטי, בום. וואו, הוא היה בטוח שהוא צריך לשנות, תוכנית אימוני, פה, שם, ואז בא המדריף, אומר, המאמן, הוא אומר, לא. אני מסתכל עליך, ואני אומר לך, אתה לא שואל את השאלה הנכונה. אז שוב, התשובות פחות רלוונטיות, השאלות זה מה שרלוונטיות. ולפעמים גם, אני אקח עוד נושא שאנחנו מדברים עליו בקורס, אתה מכיר אותו, שאנשים מרגישים תקועים, שאנשים מרגישים כאילו הם עם הרגליים, והמים מגיעים להם עד הברכיים, והם לא מצליחים להתקדם, אז הם פשוט, הם מבואסים. ואז צריך לשאול, לא כמה רע לי, צריך לשאול, מה אני רוצה שיקרה? וכשאתה מגדיר את זה כמה אני רוצה שיקרה, זו כבר מטרה טובה. עם זה אפשר לדבר, או אפשר לעשות שינוי. מעניין.
כן. מה המטרות שלך? פוט וסנאץ'. משהו שאולי לא קשור לאימונים. משהו שהוא מעניין.
באיזה תחום?
איזו מטרה כזאת ש... אתה כמה זמן אתה עושה... כמה זמן אתה מתעסק באימון מנטלי? אמרו, נשנה?
לא. התחלתי את המסלול כמעט לפני 4 שנים.
אחרי שסיימת את הלימודים והתחלת לעבוד...
אני אגיד לך אבל מה קרה, באותי מאמן כושר, שמאמן את אני יכול להגיד, את האלפיון העליון, עם סכומי כסף, אני יכול להגיד כי זה היה בעבר, כן? עם סכומי כסף, טפו-טפו, המטרה, הייתה לי מטרה לעזוב את זה, ועוד פעם, לעשות משהו חדש, ועשיתי את זה, אז זו הייתה התקדמות מבחינתי. אז כמו שהמטרה שלי שם, הייתה להיות מוביל, ולהיות פורץ דרך בדברים שעשיתי, אם זה בפדרציה הישראלית לקיקבוקס, קמתי, אם זה במועדון הקושן שהיו לי, אז גם בתחום הזה, אני רוצה להיות מוביל ופורץ דרך. ואני רוצה ללמד את כל מה שאני יודע.
איך אתה מודד את זה?
רגע.
אני אפילו שאלות.
כדי שאני יהיה יותר טוב, אני אלמד כל מה שאני יודע, אני לא חוסך כלום, ואז אני אצטרך ללמוד עוד, אז אני אצטרך להשתפר. למשל, אני רוצה להירשם ללימודי הנחיית קבוצות. מה, אתה לא יודע להנחות קבוצות? וואלה, לא. אם יש מסלול של שנה באוניברסיטת חיפה, כנראה שאני לא יודע, כנראה שיש מה לדעת. אני רוצה להירשם ל-CBT. CBT? תחום של...
Behavior Therapy.
נכון. אני רוצה גם בזה להתעמק, אז אני תמיד רוצה ללמוד יותר. איך אפשר למדוד מה? שאני רוצה להיות פורץ דרך? אני חושב שהקורס הזה הוא כבר פורץ דרך, כי יש כל מיני מאמנים מנטליים שמאמנים אותך להיות בקבוצות כדורסל או כל מיני כאלה. אני לא חושב שיש הרבה, אולי אני טועה, מאמנים מנטליים שעושים את זה, ככה, כמו שאני עושה, בגלל התכנים ובגלל הרקע וכן הלאה. אני רוצה להגיע ליותר אנשים, ולהיות מוביל זה לא משנה כמה עוקבים יש לי באינסטגרם, אלא אם אני עכשיו בקורס השמיני שלי, אז תכפיל ב, לא יודע, 7-10 אנשים כל קורס, אני יודע בערך כמה אני עושה. כמו בקורספיט, אמרתי, אני רוצה להיכנס לעולם, אז פתאום אני מנחה את התחרות, פתאום אומרים לי, בוא תתחרה, כאילו פתאום אני... לא כי יש לי זה יצר להיות מפורסם, בינדר, דנדת, לא מעניין אותי, אבל אני רוצה באמת לעשות שינוי איתי, אני רוצה להשפיע. חייב לי, אני מחבא את המסגן.
ובלי, טוב, אולי זה כן קשור לתחום. מה הייתה, זה לא טיפ, מה הייתה נותן למישהו שכן רוצה להיות מפורסם? זה לא אני, אבל יכול להיות שמישהו כן רוצה להיות מאמן מפורסם, כי אתה היית שם.
כן. אני חושב שבאמת, באמת, באמת, צריך להיות מיוחדים. צריך להביא משהו אחר. זה כאלה, טל בן משה, אתה מכיר אותו? ב-EVB. הבן אדם פריק של מחקרים. בן אדם עושה את זה בצורה מצוינת, הבן אדם נאמן לעצמו, אנשים שהם לא באים לא טוב, הוא מטיס אותם, מוחק אותם, נכנס בהם. והוא לאט לאט צובר תאוצה, והוא היום הפך להיות אוטוריקה. הוא מרצה בכנסים. זה מה שהוא עושה. אנחנו רואים את זה באח הגדול, שבוחרים בן אדם שיש לו מה להגיד, שיש לו סיפור, שהוא מוכן להביא את עצמו. אז מה שהבאתי, הייתי הקיקבוקסר, העצבני, שלא מתפשר וכן הלאה. אני כבר לא שם. לא שזה רע, אני פשוט... כבר לא. אתה יודע, כל הקלישאות, תהיה אמיתי, משמעת, התמדה, להקשיב לשטח, חדשנות, אין לי איזה טיפ איך להיות מפורסם לצערי. גם פעם הייתי אומר לבן אדם, אל תאמן בחינם, היום אני אומר, ברור שתאמן בחינם, ברור, אם אתה יכול לאמן איזשהו סלב, והוא זה שיביא לך את הפרסום, לך על זה. יש הרצאות שאני עושה בחינם, למה? ככה, כי אני חושב שזה יתרום לי, או שאני חושב שאני תורם לבן אדם, או שאין להם כסף, או whatever, ויש הרצאות שפחות מ-5,000 שקל, אני, נראה לך שאני אסע, אני מבזבז, ברור שהרצאה זה 5,000 שקל, לא כולל מע"מ, כאילו למה שיעשה את זה, ואחד אחר אומר לי, כן, אבל שוב עשית בחינם, כן, אז, אין כלל אצבע, אין כלל אצבע איך צריך לראות, אני מכיר מדריכים, עם אחוזי שומן גבוהים, מאוד מאוד מצוינים, ואני מכיר כאלה שהתפרסמו בגלל הקוביות, זה גם בסדר. לאורך זמן, אם אתה מבסוט, סבבה. והמאמן כושר הזה, איך קוראים לו? שאנחנו מאמץ לו עד הסוף, לא יודע, זה תאכלו פיצה וכל מיני כאלה, ומשרד הבריאות נכנס בו, שכחתי קוראים לו, לא משנה. הוא הולך עם מאמץ שלו. הוא אומר לאנשים, תאכלו שטויות, תאכלו ג'אנק, והכל נהיה בסדר. והיום יש לו צוות של לא יודע כמה מאמנים, ועושה המון כסף. חמוד, התפרסם, טוב לו. אני שכח איך קוראו לו. או שלמשל, מה שאתה עושה, אני חושב שזה מאוד ייחודי. אני זוכר שאמרת לי, בהתחלה שאתה מתחיל עם פודקאסטים. תראה איפה אתה היום. זה נראה טוב. אני לא מכיר... אולי יש, אני לא מכיר פודקאסט יותר נשמע ממך בתחום הזה הספציפי. תראה דוד בן דוד, ממה הוא התחיל, איפה היום? או במילים אחרות, התמדה. רואים שהבוקסים הוותיקים בארץ, קח את הרצליה, קח את חיפה, קח את בת ים, קרוסי תל אביב, התמדה. זה אותם אנשים, אותה תשוקה, שעושים את אותו דבר, ומגיעים לתוצאות. הם גם טועים, גם אני טועה. הייתי המון. אבל אם לא תנסה, לא תדע. אז אין בעיה עם אגות.
מה הקורסים הבאים, מה הדברים הבאים שאתה הולך לעשות, לא יודע, איפה אפשר למצוא אותך, איך אפשר לקבל ייעוץ, לרשם הקורס, כאילו שאף אני יודע קצת מי ששומע.
זה כיף. קודם כל, עשיתי סטורי לא מזמן באינסטגרם, ושאלתי, האם אתם חושבים שהקורס הזה צריך להיות ספציפי? ואם כן, אז לאיזה מקצועות? אז התשובה היא שקיבלתי, כן? ובסוף החודש אני כבר פותח קורס אימון מנטלי לפילאטיס מכשירים, או פילאטיס בכלל, לפילאטיס. אז אני עושה גם קורסים פרונטליים, וגם קורסים לכלל המדריכים. יכול להיות שאני עושה גם אחד לקרוסהיט, יהודי. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, כל היום אני רק עונה לשאלות של אנשים, ואני מאוד מאוד נהנה מזה. כן, בחינם. כי זו התרומה שלי לכל העניין. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ואפשר גם להתקשר אליי, כי אני כל הזמן זמין. בלי קשר, אני בונה עכשיו קאנטרי בנהריה.
אוקיי.
אז אני עדיין בתחום. אני עדיין מבין מה השטח צריך. אני עדיין מנהל מדריכים, אני עדיין עושה את הדברים האלה. עובד עם חברות, עושה הרצאות, כל הדברים האלה נפלאים, ואני מאוד 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 נהנה מהעבודה שלי.
כשאתה מנהל מדריכים, אתה בתסף, אני אכנס בהם, איך זה נראה? כי אתה תמיד פיובי כזה, ומדבר והכל מאוד נחמד, איך זה נשמע כשאתה כועס?
אני אגרום לבן אדם מאוד 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 להתבאס, כי הוא הבין שהוא עשה משהו לא טוב, אבל בסוף השיחה, אני חייב לתת לו מוטיבציה ולהרים אותו. כי זו המטרה באמת. אני רוצה לעשות בו שינוי, ואני רוצה שהוא ישתפר. אז זה שאני ארמוס אותו לא ייתן לי כלום. אלא להפך. תשמע, מה שקרה פה, אתה חושב שאני בסדר? ואז הוא יגיד לי, לא, זה לא בסדר, כי 1, 2, 3. מעולה. מה אתה חושב שפעם מה אנחנו צריכים לעשות? סבבה. בגניב, תודה. ואז הוא מבין שיש פה בן אדם שרוצה בהצלחה שלו. אני לא נגדו, אני רוצה להרים אותו. וזה לא משנה אם זה מדריך, פקידת קבלה או כל דבר אחר, או גם לקוח. בא לקוח, או שלי, או של מקומות שאני מלווה. זה אותו דבר, שהוא משוכנע שהוא צודק. אז אני, כמו באימונים, אני מראה לו זווית אחרת. אני אומר לו פרשנות אחרת. תשמע, יכול להיות שאתה לא חשבת על זה, או 1, 2, 3, שים סימן שאלה. אז כן, אני מאוד נחמד, אני חושב, זה מאוד חשוב לי. זאת אומרת, אני לא מתאמץ בשביל להיות, ואני שמח שאתה חושב ככה, אגב. ככה אני חי את חיי. מאוד סוציאלי.
לא יודע, מלא שנים בתל אביב, קשה להיות נחמד.
זו הייתה אמונה, זו הייתה תבנית מחשבה
של זה. זה מה שזה, זו האמונה המקבילה שלי, כי כל פעם שאני נכנס שם עם הרכב, אין מצב שאני יוצא, שאני עושה יום את הנסיעה שלי בתל אביב, ואני יוצא נחמד, הייתי לא נחמד.
כי חתכו אותך, או כי פקקים, או כי מה?
כי פקקים, כי חותכים, כי אין חנייה, כי מיני עוד השתת, זה.
כן. הכי גרוע שלי, זה אם אני נוסע, ומישהו חותך אותי, ואז אני אומר, וואנה, לא יודע, אם היית נוסע חמישה כמה שפחות, כנראה זה לא היה קורה. אז זה בבא. כי מה יעזור עכשיו שאני אצפור? מה יעזור עכשיו שאני אקלל אותו? מה, הוא יגיד לי, יופ, גבר, תודה. תודה, זה כמו ויכוחים פוליטיים. אחד אוהב את ביבי, אחד לא סובל את ביבי. כאילו, מה אתה מצפה שעכשיו בוויכוח אתה תשכנע אותו? לא מקרה. אז כל ה... לא צריך את זה. אז אני פשוט שם משקפיים הרבה יותר ורודות על החיים. וזה מלווה אותי. אגב, אני לא רואה חדשות מיולי שנה שעברה, שזה שנה ומשהו. הדברים החשובים מגיעים אליי. אני פשוט מרגיש שזה, לא צריך את זה. אני לא צריך את זה, זה לא תורם לי, זה אפילו, בסדר, אני לא שם. אני מנסה להיות חיובי, אני מנסה לראה שאני די מצליח, להפיץ את זה כמה שיותר, ולתרום כמה שיותר.
מדהים. טוב, אני חושב ש... נראה לי זה אחלה סיכום לפודקאסט, אם יש לך עוד משהו להוסיף, אני...
למחירה סוזוקי 1984.
אתה באמת מאוד?
לא, סתם מצחוק. קודם כל אני רציתי להודות לך, ולד, פעמיים, גם שהיית בקורס, היה לי מאוד 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 כיף, היה לי מאוד מאוד גילוי נאות, אני הצעתי לאמן אותך כשהייתי בפרקטיקום שלי לפני כמה שנים, ובסוף זה לא יצא.
נכון.
כאילו משהו.
ולא כי אני לא רציתי.
לא, לא יצא.
כי אני לא רציתי.
לא יצא מבחינת זמנים, מבחינת אישורים, כל מיני כאלה, אבל... משהו גם, כי אני זוכר את המסלול שאתה עשית מהקרוספיט שלך בנס ציונה, ועברת למשהו אחר, אז זה היה נראה לי, כי גם אצלך אני ראיתי, ואני אומר את זה פעולה את כולם, אני ראיתי שאתה גם עשית איזשהו תהליך של שינוי, ובגלל שאני מהתחום, ואז הייתי בפרקטיקום, אמרתי, או, יש פה הזדמנות נפלאה ללוות תהליך כזה, הזדמנות שלי היה מאוד מעניין, שבן אדם שהוא גם מתחרה וגם בעלים של בוקס, פתאום עכשיו הופך למשהו אחר. לא יצא כי לא יצא, כל בסדר. אז אני שמח מאוד שאתה היית בקורס שלי, תמיד אני אוהב שאנשים, מה שנקרא מבחירי הענף נמצאים, אני תמיד מקבל זוויות חדשות.
תודה. כשאמרת, כשאותי לך מחמאות, תגיד תודה, אז לא מטפל.
תגיד תודה. אתה יודע מה אתה רוצה עוד יותר? תגיד תודה, אני יודע. זה השלב הבא.
אוקיי, זה בקורס הבא.
זה קשה.
זה אפסייל.
אגב, יש קורס המשך, כמובן. ומעבר לזה, כן, בחירי ענף, למה לא? אין הרבה אנשים שמחזיקים תחתם המון אתלטים, וגם המון, ולוקחים את זה קדימה, ושייכים לרשת מאוד גדולה, והם בגאווה אני אומר את זה. וזהו, וגם בפודקאסט, הדרך שעשית בפודקאסט, אני חושב שהיא מדהימה, כל הכבוד לך להשקעה והתמדה, כי כמו שאמרנו, ככה מצליחים. אני מאוד כיף להיות פה, אני מאוד אוהב אותך.
אתה, אני יודע.
יאללה, חבר. שמחתי.